אז רגע, עד מתי יש לנו? ברוך ברוכים הנמצאים, ברוכים הנמצאים. בעזרת השם, זמן חורף. זמן חורף. פרשת השבוע, פרשת שבוע שלנו היא... כי תבוא.
שבוע ש... במלחמה והכל על נשים. היא קצת מלחמה ודיבור של ישעיה. אין בעיות במלחמה, רק
ישעיה. אז דרך אגב, לא, עוד פעם, דיברו נגד יצר הרע.
זה הבעיות.
אבל אחת הדרך אגב,
יש שבויים, יש ילדים, יש אני יודע,
לא, מה שאתה, תראה, מה שאתה אומר זה שאלו, הרבה פרשנים מתעסקים עם זה. קודם כל, היצר הכי חזק והכי גרוע זה היצר של העריות. זה דבר ידוע. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו זה, אתה שואל דרך אגב, אור החיים הקדוש באמת אומר שמה שמדובר כאן זה בעצם, מה זה אשת יפת תואר? ואם היא לא יפת תואר? אז אסור? רק אם היא יפהפייה מותר לקחת אותה? ואם היא לא יפהפייה? אז אי אפשר? וחוץ מזה, זה מלחמת רשות. אתם יודעים מה יוצא למלחמה הזאת? הצדיקים הכי גדולים. עכשיו תארו לעצמכם את הרב קניאבסקי, את הרב שטיינמן, או הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, או את הרמב״ם נדלקים על איזה שיקצה. נשמע לכם הגיוני?
לא.
מלחמה, לא מלחמה, מה, נדלקים על שיקצה? באמת, נו מה, זה הרי עזוי הדבר הזה. אז לכן, אומר אור החיים הקדוש, קודם כל, בגמרא אפילו מופיע שבאמרם חסידה, היו בחורות ששבו אותם בשבי, עשו פדיון שבויים, ולא היה איפה לשים אותם בינתיים, שמו אותם בעליית הגג של אמרם חסידה. והיה שם סולם שעשר אנשים צריכים להזיז אותו, לקחו את הסולם, הזיזו שאף אחד לא יעלה אל הבחורות למעלה. רבם המחסידה הולך למטה, פתאום אחת מהבחורות עברה שם בפתח, והאור של השמש נפל לה את הצל שלה. יצר הרע עבד עליו. לקח את הסולם שעשר אנשים יכולים להרים, הרים אותו לבד. שם אותו לעליית הגג ומתחיל לטפס. באמצע תופס את עצמו, מה אני רבם המחסידה מטפס לבחורה למעלה? צעק, אש בבית אמרם חסידה, אש בבית רבי אמרם חסידה, צעק, יש אש, אש, כולם באו מסביב לכבות את הדלקה, רואים אין שום אש, רק מה רואים? רבי אמרם חסידה באמצע הסולם טפס למעלה לבחורות. אמרו לו, חכמי ישראל, ביישת אותם, איזה פדיחה. אתה אחד מגדולי הדור עומד כאן על סולם, מטפס לבחורות למעלה? מה יגידו אנשים? אומר, ביישתי אתכם? טוב שביישתי אתכם בעולם הזה ושלא אבייש אתכם בעולם הבא. אז יצר הרע של העריות הוא יצר הרע חזק מאוד. אבל, אומר אור החיים הקדוש, שמה שמדובר שם, זה לא מדובר במובן השטחי, אלא אשת יפת תואר, הוא קורא לנשמה יפת תואר. יש מה שנקרא נשמה קדושה ששבויה בתוך הקליפות. הרי יש לנו גרים. מאיפה באים הגרים האלה? מה גורם לבן אדם, גוי או גויה, להחליט להתגייר? מה קרה? מה רע לו? ואם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שיקיים שבע מצוות בני נוח, יש לו גם עולם הבא. מה הוא צריך לקיים תרי"ג מצוות? אלא שיש בפנים נשמה קדושה שרוצה להתחבר לעם ישראל. היא לא מוכנה שבע. היא רוצה את כל המצוות. היא רוצה להיות יהודי ב-100%. עכשיו גם כאן הולך במלחמה, ופתאום הוא פוגש שם אשת יפה תואר, אישה שיש לה נשמה יפה. ואז הוא רוצה לקחת. אבל אומרת לה התורה, אדוני, לפעמים בגלל המלחמה, אתה לא בדיוק, אתה רואה מה שאתה רוצה לראות. כי לפעמים אנחנו מעגלים פינות שאנחנו רוצים משהו. אז אין בעיה, קח אותה לביתך, תוריד את הסמלות שלה, תתנווה לפניך, תהיה בפתח שם, תבכה על האבא שלה, ואז כל יום אתה נכנס, יוצא, רואה אותה בוכה, עד שתימאס עליך. עכשיו, אם היא באמת יש את יפת תואר אמיתית ויש בה נשמה טהורה, ממילא, אתה תראה את האהבה שלך או החשק שלך ימשיך. אבל אם אתה תגלה שזה רק היה ראייה חיצונית, אז אתה לא תרצה אותה. עכשיו, והלימוד, אחד הלימודים הגדולים זה להבין שהתורה, ברגע שיש במקום שבו יש חשש שהיצר של אדם יתקוף אותו, התורה מוצאת פתרון. זאת אומרת, אין מצב שהתורה לא תמצא לו פתרון אם האדם לא יכול לעמוד במצב הזה. ואם התורה לא נתנה פתרון, זאת אומרת שהאדם יכול לעמוד במצב הזה. עכשיו, אנחנו נמצאים אחרי כי תצא למלחמה, אנחנו אומרים כי תבוא. יש כי תצא, יש כי תבוא. וכי תבוא, יש לנו דבר נפלא. הדבר הנפלא מדבר על מצוות ביקורים. וכשנדברים על מצוות ביקורים, הרבה פעמים אנחנו לא כל כך מבינים מה זה אומר לנו היום מצוות ביקורים. הרי היום אין בית מקדש, אין מצוות ביקורים. אבל התורה היא נצחית. וחשוב להאמין, זה לא סיפורים כאן, אלא התורה רוצה ללמד אותנו לימוד עצום, ולא רק זה, מצוות ביקורים, מספרים, הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות ביקורים את כל הסיפור, איך היו הולכים לירושלים להביא את הביקורים, וסיפור שם ארוך. הרמב״ם בדרך כלל כותב הלכות, מה הוא מתחיל לספר לנו כאן סיפורים. ובתוך הסיפור אומר, היו מתאספים כולם לעיר המרכזית, והיו יושנים בלילה בחוץ. למה בחוץ? כדי שאם ישנו באוהל או בבית, ומישהו ימות חס ושלום, אז כולם יהיו תמאי מתים, לא יוכלו לעלות לירושלים, בשביל עם הביקורים, הכל יתמע. ולכן היו יושנים בחוץ, היו לנים בלילה בחוץ, ובבוקר היו קוראים, בואו נעלה ציון. היו קורס, בלגן שלם, והיו עם חלילים וצמירות, והיו מקשטים את הביקורים, ועולים לירושלים. והוא משנה תיאור שלם, ואחד הדברים המדהימים גם, שהיו מגיעים לירושלים, הייתה משלחת יוצאת ואומרת לירושלמים, הגיעו מביאי הביקורים ממקום פלוני אלמוני. היו יוצאים כל הנכבדים של ירושלים לקראתם החוצה. וכאשר הם היו עוברים בתוך העיר, היו אומרים כל מיני פסוקים, היה משהו, התרגשות עצומה, וכל העיר הייתה עומדת ומסתכלת עליהם. ואפילו בעלי המלאכה שהיו עובדים, העובדים, הפסיקו את העבודתם ועברו שלום עליכם. ויש הלכה פסוקה שפועל, שעובד אצל בעל הבית. אסור לו להפסיק מהעבודה שלו, זה גזל. עד כדי כך שיש תקנות מיוחדות לתפילה אפילו של פועל. אלא אם כן בעל הבית מסכים. אבל אם לא, יש תפילות קצרות לפועל. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה גזל של הזמן של הבעל הבית. אבל במצוות ביקורים, כולם ללא יוצא מן הכלל יוצאים מברכים את... מה, אז מה כל כך חשוב במצווה הזו? ביקורים זה מצווה שבעצם מסמלת יותר מכל את האמונה והביטחון בהשם ואת האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא. כי מה זה ביקורים? יורד אדם לגנו ורואה פרי שברך, רואה את הפרי הראשון, מה הוא עושה? עוטף אותו, אומר, זה ביקורים. הפרי הראשון. עכשיו, היהודי הזה עבד שנים על העץ הזה. עד שהיה שתיל, ועד שגדל, וטיפח אותו, ועשה. ואחרי שנים, סוף סוף יש פרי חדש. פרי ראשון. מה הייתם רוצים לעשות?
לטעום.
פרי ראשון, אחרי שעבדתי כל כך הרבה שנים, מה עושה יהודי? זה לקדוש ברוך הוא. אני לא נוגע בזה.
כהנים.
כמו שתארו לעצמכם, אבא בא הביתה, מביא לילד שלו את הסוכריות שהוא הכי אוהב. באופן טבעי, מה הילד יעשה עכשיו?
אוכל.
תארו לעצמכם, הבאתם לילד את הסוכריות שהוא הכי אוהב, מה הוא עושה? במקום לאכול, הוא אומר, אבא, הסוכריה הראשונה תיקח אתה. איך הייתם מרגישים? איזה אהבה. איזה הרגשה הזאת. זה מצוות ביקורים. לבוא לתת לאבא שבשמיים, נכון, אני עבדתי, אני עשיתי, והכל והכל והכל, ועכשיו בא לי, זה הפרי הראשון שאני כל כך חשבתי, אבל אני קודם כל נותן לאבא שבשמיים.
לא נותן את כל מה שיש לו, אם יש לו מטע של 10 עצים, אז הוא נותן לו עץ אחד, או חצי עץ,
הוא נותן לו את הפרי הראשון, זה הנקודה. אפילו פרי אחד. אבל הראשון. הראשון.
ואחר כך הוא יכול לאכול רגיל.
בוודאי. אבל הראשון למי? לאבא שבשמיים. אז עכשיו, נשאלת השאלה, עכשיו לא רק זה, זה מה, יש כאן עוד נקודה. הרי אותו אדם שעבד 4-5 שנים שייצא לו פרי, ברוכים הנמצאים, שייצא לו פרי, עכשיו יש לו ברוך השם פרי, מה הוא חושב? מי עשה את זה? אני. אני השקעתי, אני גיזמתי, אני שמתי חממות, אני, כוחי ועוצם ידי. לא. בא, אומר, אני שום דבר. מי עשה את הכל? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זאת גם מצווה שמוכיחה את האמונה בבורא. אבל נשאלת השאלה, היום תכלס, מה זה מצוות ביקורים היום? היום הרי אי אפשר להביא לבית מקדש. אבל זהו בדיוק הרעיון. מה זה מצוות ביקורים? הדבר הראשון שיהודי עושה, נותן למי קודם כל? קמת בבוקר, מה אתה עושה קודם כל? מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת ונשמתי, לאחר מכן אתה מתפלל, אתה לא מתחיל בעבודה, אתה לא אוכל, לא כלום. קודם כל, קודש להשם. הדבר הראשון. ברגע שיהודי חי ככה, זוהי מצוות ביקורים. מצוות ביקורים זה אחת המצוות הכי חשובות שיש. במובן של הרוחני. שיהודי מבין שכל מה שיש לו זה ממי? אתה ברכת אותי. אתה נתת לי את הפירות. כל מה שיש, אני רק עשיתי השתדלות. התוצאות זה אתה. זה מצווה כל כך, תחשבו, כל כך יפה, שיהודי בא ומודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לו, מבין שלא הוא עשה, כי הקדוש ברוך הוא עשה, ולא רק זה, הדבר הראשון, אתה בא לך עכשיו לאכול, בא לך להתחיל את העבודה, יש לך איזו עסקה גדולה לגמור. מה אתה עושה? מה יהודי עושה? קודם כל מתפללים. אחרי שאני אסיים להתפלל, אני אלך לעבודה שלי. אני אוכל. גם אם בא לי מאוד. כך בכל דבר בחיים. שיהודי מצליח, מה הוא צריך לעשות קודם כל? להודות לאשר. בן אדם מרוויח, מה הוא עושה קודם כל? נותן מעשרות, תרומות ומעשרות. זוהי מצוות ביקורים. זאת אומרת, מצוות ביקורים לא רק שהיא לא קיימת היום, אלא היא קיימת במו, לא תוקפה על כל דבר ודבר. עד כדי כך שחכמים, חז"ל אמרו, שאתם יודעים כנגד מה, מה מחליף היום את הביקורים בצורה מסוימת? התפילות. אנחנו ידענו שתפילות אבות תקנו. אנחנו ידענו תפילות כנגד קורבנות. עכשיו תקנו דבר חדוש, שהתפילות הן גם כנגד הביקורים. למה דווקא תפילה? כי תפילה זה הדבר הראשון שאתה עושה בבוקר. בתפילה אתה מודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שנתן לך, ואתה גם מבין שכל מה שאתה רוצה זה ממי? מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המהות של מצוות ביקורים היא כל כך חזקה וגדולה, שאנחנו אפילו לא מבינים את המשמעות שלה. עכשיו, במיוחד עכשיו, אומרים כי תבוא, מה זה כי תבוא? כי תבוא לפני הקדוש ברוך הוא. בעוד שבועיים אנחנו נעמוד לפני בורא עולם בראש השנה. עם מה אנחנו נבוא אליו? כי תבוא, עם מה תבוא? עם מה תבוא? אתה יכול לבוא עם ידיים ריקות? צריך לבוא עם משהו. צריך לבוא עם מצוות. וזה מה שבעצם אנחנו צריכים, זה המצוות ביקורים שלנו, ולכן עכשיו דווקא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. יש כאן את כל הפרשת ביקורים הנפלאה הזאת, דברים מהממים, דברים יפים ונפלאים. ואני רוצה לדלג קצת, כמה זמן יש לנו עוד?
שבע דקות.
עוד שבע דקות? איך?
חמש
דקות, לא. חמש דקות.
מחלוקת.
מחלוקת, כן. יש לנו כאן את מעמד הר גריזים והר עיבל. עכשיו, אחד הדברים, וגם זה קשור לזמן שלנו עכשיו, כי אין מקרה, זה לא סתם הפרשיות נופלות עכשיו, זה לימוד. עכשיו, מה הרעיון של מעמד גריזים והר עיבל? מה הרעיון כאן? בשביל מה אני צריך לחלק את עם ישראל לחצי-חצי? לשים חלק על הר שאני מברך, וחלק על הר שאני מקלל. מה הקטע? למה אי אפשר לשים את כולם ביחד? תגיד להם את הברכות והכללות. למה לחלק אותם חצי-חצי? ומה השם עם אלה שנותנים להם שם הכללות, חס ושלום? מה הולך כאן? אומר הרמב״ם, שכל אדם צריך לראות את כל העולם כולו, חציו חייב, חציו זכאי. וכך גם צריך לראות את עצמו. חציו חייב, חציו זכאי. עכשיו, מה זה אומר? כל פעולה שאני עכשיו אעשה, תשפיע על מי?
עליי, על כל העולם.
כל העולם. כי אם אני חצי חצי, והעולם חצי חצי, זאת אומרת, ככה, זאת אומרת, עכשיו, כל פעולה שאני אעשה, תשנה את המאזן. עכשיו, איך אני יכול להבין את זה? אמר הקדוש ברוך הוא, תחלק את העם לשתיים. חצי כאן, חצי כאן. תעשה ברכה וכללה. עכשיו, חצי חצי. פתאום יקלטו, כולם. זה המראה. כי מה קורה? יש מה שנקרא אמונה שכלית. אבל אנחנו צריכים להגיע לאמונה חושית. אמונה שכלית זה אמונה שאפשר לחיות איתה, אבל לפעמים כשעומדת במבחן המציאות, אנחנו, איך אומרים, המציאות יותר חזקה מהדמיונות או מהמחשבות. לכן אני צריך להגיע לאמונה חושית. אני יכול רק להגיד לכם ממש בקצרה, כי אין לנו הרבה זמן. שבוע שעבר היינו אני והבן שלי בתערוכה בשנחאי, בסין. וזה מדינה קומוניסטית. אז אתה חושב בהתחלה, כשאתה מגיע למדינה קומוניסטית, כולם יראו אותו דבר, ייסעו עם אותם מכוניות, והכל יהיה, איך אומרים, ברגוע כזה. אנחנו מגיעים לעיר, עוד פעם, האמת שבשדה תעופה עשו לנו 3,000 בדיקות, שהרגשנו נכנסים למדינה קומוניסטית, אבל אחר מכן, איזה עיר? התברר לי היום בדיעבד שזה אחת הערים הכי יפות בעולם, והכי עשירות בעולם. כן. שנחאי זה אחת הערים הכי יפות והכי עשירות בעולם. אתה רואה, עכשיו אני בערב אחד, אתם יודעים מה זה מזרטי? שמעתם על מכונית מזרטי? זה מכונית,
זה לבורגיני.
יכול
להתבהר. לא, זה היה מזרטי, אני יודע. כן, מזרטי. יש למבורגיני ומזרטי, זה אותו דבר, זה לא משנה. בסין, זה מכונית, מכונית ספורט. מכונית שמורסים אותה לפי הזמנה, שהיא עולה מעל מיליון דולר. בערב אחד ראיתי שלוש כאלה בסין, בשנחאי. מרצדסים, בנטלים, BMW'ים, מכוניות הכי מפוארות שיש. בניינים, סי הפאר ועדה, כבישים, חנויות, מה שאתם רק רוצים.
בשנחאי, לא?
בשנחאי.
בשנחאי,
כן. עכשיו, מצד שני, כל 100 מטר מצלמה. גדרות חשמליות מסביב לבניינים. אמרתי, זה כאילו דבר והיפוכו, מה הקטע כאן? ביטר, מה זה? הקדוש ברוך הוא מביא אותי לכאן, יש כאן לימוד. מה הלימוד כאן? הרבה אנשים חושבים שאם אנחנו נלך ונקיים את מצוות התורה, אנחנו צריכים לסבול. כאילו אנחנו מפסידים את העולם הגשמי. עכשיו, חס ושלום, אני לא משווה את משטר התורה למשטר הסיני, אבל משטר התורה גם הוא דיקטטורה. משטר התורה יש מצוות, אתה צריך לקיים אותן. אין, זה לא דמוקרטיה. התורה זה לא דמוקרטיה. עכשיו, אני אגיד, שמע, לא מוצא חן בעיניי. אז תסתכל בבקשה. מדינה קומוניסטית, אין שם בלגנים. אין פשעים, אין בלגנים, רק רמאויות כאלה ואחרות. עכשיו, למה אין פשעים ודברים כאלה? כי המצלמה מצלמת. ואם תופסים מישהו, אוי ואבוי לו, הגדר החשמלית הזאת מזכירה לו, מה העונש שלו יהיה. מצד אחד, כאילו מדינה שחיה תחת איום, צריכים להיות כולם שם מסתובבים מסכנים ברחובות. ואתה רואה, אם המשטר הוא טוב ונותן את החופש הנכון לאזרחים, אז הנה, הם פורחים. למבורגיני, מזרטי, מרצדסים, רולס רויסים, בתים מפוארים, בגדים, רחובות יפים. כל השפע של העולם יש להם. ומצד שני, הם הולכים לפי ההוראות. אין להם דמוקרטיה. על אחת כמה וכמה שיהודי הולך בחוקי התורה. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? כדי להבין את זה, צריך להמחיש. אם היינו ממחישים לעצמנו, שיש מצלמות בכל מקום, שרואים אותנו, 24 שעות ביממה, איך היינו מתנהגים? היינו קצת משנים את ההתנהגות שלנו. מעניינים שאבא שבשמיים רואה כל מה שאנחנו עושים. אבל רואה... זה מה שאמרתי, יש אמונה שכלית. אני יודע שהוא רואה, אבל אני לא מרגיש. אבל אם מסתובבים בסין ורואים את המצלמות בכל מקום, וצריך עכשיו לדמיין שזה המצלמות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אין לעשות פלשלות. כל מה שאני עושה, רואים. והגדר החשמלית מסביב מזכירה לי, אוי ואבוי למי שעובר את הגבול. מה קורה לו? אבל מצד שני, זה לא אומר שאם אני יקשיב לאח הגדול, אם אני יקשיב לאבא שבשמיים, אז אני צריך לחיות חיי סבל וצער. אני יכול לחיות חיים מאושרים, גם רוחנית וגם גשמית. וזה הלימוד העצום. מי שהולך בדרך השם, יכול ליהנות משני העולמות, הוא לא צריך להפסיד שום דבר. יכול לקבל גם את העולם הזה, וגם את העולם הבא. ונתתי כשמכם ביתם, והיה בשמוע, כל יום אנחנו רואים את זה בקריאת שמע. וזה בעצם הרגע שיהודי מבין את זה, ומבין כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ואם הוא מבין כמה שכל החוקים והמצוות הם אך ורק לטובתנו, ממילא הוא ימלא אותם במצווה, בשמחה. וזה, דרך אגב, אחד הדברים שקובעים בפרשה, אם נזכה לדבר על זה השבוע בעזרת השם, על העניין שיש כאן רשימה של כללות, ובסוף כתוב שכל הכללות יחולו על מי? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. אז קודם כל יהודי צריך להיות שמח תמיד. גם אם יש תורה ויש מגבלות לכאורה, זה לא מגבלות. זה הכל הדרך שלנו להגיע להתחבר לקדוש ברוך הוא. והמצווה שבעצם מציין את הדברים האלה יותר מכל, מהי? מצוות ביקורים. שאתה יודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, והדבר הראשון שאני עושה, אני מקדיש לקדוש ברוך הוא. ברוכים תהיו.